הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. רכבת הבחירות דוהרת, ואנחנו נתמקד בשני צידי המפה. בימין, שם מחמיאים הסקרים למועמד הטרי גדעון סער, ובשמאל, שם נוצרים עוד ועוד פיצולים. רבית, איך תאריך כאן, האם הכיסא של בנימין נתניהו סוף סוף רועד? כבר הכנסת אופר שלח יספר על הנידוי מצד יאיר לפיד, שגם הוציא אותו מקבוצת הוואטסאפ של יש עתיד, ומה הוא מתכנן לעשות כעת? למרץ לדבריו אין מסוגלות פוליטית, אמיר פרץ ובני גנץ לא רלוונטיים, ודרושה מסגרת חדשה בראשותו. נדבר על אידיאולוגיה, מדוע קשל בהפלת נתניהו בחיבור עם המפלגות הערביות, ומה קרה בינו לבין יאיר לפיד. אחר כך גיא רולניק על התביעה לפיצול פייסבוק. זה לא יקרה כל כך מהר, אבל לדעתו מדובר במהלך חיובי שירסן את הדורסנות של החברה. ולבסוף הקומיקאית לאה לב, שהשחקנים האחרים מסרבים לדבר פוליטיקה ויושבים בבית, היא מוכנה לבעוט בליכודניקים ולדבר ללא מעצורים. ליאור סורוקו יצטרף אליי לשיחה הזאת. הנה התחלנו. ואנחנו פותחים כמובן עם המערכת הפוליטית. הנה גדעון סער, יום שלישי שעבר, מודיע, אני נוטש את הליכוד ומקים מסגרת פוליטית חדשה.
היום צו השעה הוא החלפת שלטונו של נתניהו, הממושך בתולדות המדינה. על כן החלטתי להקים ולהנהיג תנועה פוליטית חדשה, מטעמה אתמודד בבחירות הקרובות מול נתניהו, על ראשות הממשלה, כדי להחליפו. זאת תהיה תנועה לאומית וחברתית רחבה שתיבנה לטווח ארוך ותבנה לכולנו עתיד טוב יותר.
שלום רבית אכט.
אהלן, שלום.
אז בוא ננסה לנתח מה זה מפץ פוליטי ענק במערכת שלנו?
אני לא חושבת ככה. יש אסכולה שחושבת שאתה יודע, כל הקלפים נטרפו. אני נוטה להאמין שהאסכולה הזאת קצת מערבבת משאלות לב בפרשנות ובבחינה של המציאות כהווייתה, אבל א', ימים יגידו, מי יודע.
בינתיים הסקרים אופטימיים.
סקרים, אתה יודע, עם סקרים, היינו כבר אבי גבאי, כמה היה לו? 23, 24 מנדטים, בנט כבר היה 22, הילד שקד קרא בכל עיתוני אנשים שהולכת להיות ראש ממשלה, זאת אומרת, בסופו של דבר, את הכסף סופרים במדרגות, ומי שסופר הכי טוב הוא בדרך כלל בנימין נתניהו.
הקוסם.
יש לנו, אני ממליצה למאזיננו לפנות למעדורה הדיגיטלית ולקרוא מאמר של יוסי לוי שהיה יועץ של ביבי נתניהו.
מרבה לבקר אותו בתקופה האחרונה.
בסדר, כן. אבל הוא אומר שם דבר מאוד נחמד, שזו מתנת הבחירות החוקית הגדולה ביותר שקיבל בנימין נתניהו. אני לא יודעת, אני לא נמצאת עד כדי כך בקצה שלו, אבל אני חושבת ש... או בדעה שלו שזה אכן יעשה כזה טוב לנתניהו. אבל תראה, בגדול אני חושבת, כשאני מסתכלת על הימין הישראלי בשנים האחרונות, ואני טיפה מכירה אותו ומנסה להכיר אותו ככל שאפשר, אני רואה שני חלקים. אני רואה חלק אחד שבסופו של דבר, בסופו של דבר, כן רוצה שנתניהו ינהיג אותו, ינהיג
הביביסטים.
ינהיג את המדינה. הביביסטים זה התנועה הפוליטית הכי גדולה כרגע, ויותר משאוהבת את ביבי, היא מוחה, היא מצביעה עצבת מחאה נגד אלה שלא אוהבים את ביבי, אוקיי? זה מפעיל אותם הרבה יותר מנתניהו עצמו, אבל אני רואה אנשים שחושבים שהשלטון של נתניהו הוא טוב למדינת ישראל, אוקיי? ותכף ניכנס לה, אם אתה רוצה, לעניין. אני טוענת שנתניהו כבר בכלל לא מתנהג כמו ימין כבר תקופה די ארוכה.
נהיה שמאלני.
כן, בסופו של דבר מממש רבות מעמדות השמאל. והקהל שלו הולך איתו, ואנחנו רואים את הימין העמוק של אזורי סמוטריץ', זה אזור שמאוד כועס על נתניהו, אוקיי?
המתנחלים שלא קיבלו את הסיפוח.
המתנחלים העמוקים שלא קיבלו לא את הסיפוח שנתניהו שוב עשה עליהם סיבוב, הוא לא התכוון לספח, כנראה, יש להם את הסיבות שלהם. עכשיו, להם מה נותר, מה, למה הם יצביעו, למועמד שהוא עוד יותר שמאלה מנתניהו? אין להם ברירה, נתניהו מבחינתם הוא הרע במיעוטו, כך שאני לא רואה פה איזושהי סכנה אמיתית לנתניהו. לגבי העניין הזה של ימין ממלכתי, כן, זה מותג שהולך ונאמר כבר הרבה זמן, בהתחלה על ידי יועז הנדל וצבי האוזר, עכשיו גדעון סער בא לדבר בשמו.
טוב, גם בנט ניסה באיזושהי תקופה להיות סוג של ימין ממלכתי.
ומר מאוד הוא ירד עם זה, והפך להיות אחד שלוחם קורונה, ואחר כך משקם חיילים בודדים אצלו בבית, וכל מיני דברים כאלה, עובד סוציאלית וכו' וכו'. למה הוא עשה את זה, ולמה אני חושבת, אני קצת מפקפקת במושג הזה, אין לי מחקרים כמותניים ואיכותיים, אבל אני מריחה, יש לזה את התחושה כמו השמאל המזרחי, שאמיר פרץ ניסה לכונן יחד
שגם עם זה קרס.
אורלי לוי, אני חושבת שלמותג הזה אין באמת מסה גדולה, כן? אין אלקטורט בסופו של דבר. יש אלקטורט למותג ביבי. יש אלקטורט גדול למותג רק לא ביבי. יש אלקטורט לחרדים, יש אלקטורט לערבים. אוקיי, אלה קהלים, כן, מובחנים, שאתה יודע שיש לך שם לחם וחמה. לא משנה מה יקרה, יצביעו לך כך וכך מנדטים, מעבר לזה זו הצלחה. אם הצלחת לסחוב עוד איזה שניים, שלושה מחנה אחר, סחטן עליך. ימין ממלכתי, ודאי שיש אנשים כאלה, כן, מה שנקרא ימין שהוא בעצם לא נתניהו, שההתנהגות של נתניהו מסלידה אותו, כן? אני חושבת שאין פה לחם וחמה, אין פה בלוק, כן, שאפשר לבנות עליו,
מנדטים.
שיכול להחזיק מעבר לטרנד, אופנה, עונות השנה, דברים כאלה.
ועדיין גדעון סער מגיע לפגוש את העיתונות ביום שבת, ואומר, אני עם נתניהו לא יושב.
אני מבינה מתוך הדברים האלה, שאתה בשום מצב לא יושב עם נתניהו באותה ממשלה.
קודם כל, אני מתכוון לנצח בבחירות, להביא שינוי, ולהרכיב את הממשלה, ואני מציע לך, ואני מציע לך לקחת את זה כאפשרות ריאלית מאוד. העזיבה שלי היא הבעת אי אמון בנתניהו, במה שהוא עושה לליכוד ולמדינה. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כדי שאף צופה לא תהיה לו אשליה, ולא אוכל לבוא אליי בטענות. מי שרוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה, אני מבקש שלא יצביע בשבילי. מי שרוצה להחליף את השלטון במדינת ישראל, ומאמין שהמדינה היום לא בדרך הנכונה, וצריך עתיד אחר, אני מבקש את קולו.
תודה, גם בני גנץ אמר את הדבר הזה, אני חושבת שגם נפתלי בנט פעם אמר שהוא יוצא נגד נתניהו, ואז פתאום אמר שהוא... זאת אומרת, הדברים הם מאוד מאוד נזילים, אבל במערכת הפוליטית זה משעשע, אתה יודע שאנחנו... ביבי עצמו אמר שתהיה רוטציה, לא בלי, בלי שטיקים, בלי טריקים. אז אתה יודע, הפוליטיקאים, אני לא בטוחה שהם האנשים הכי טבעיים להאמין לכל מה שהם אומרים. אבל אתה יודע, גדעון סער צריך לציין לשבח, עשה את המעשה הנכון, התפטר מהכנסת, אז אפשר אולי לתת לו קרדיט על הדבר הזה.
בואו נקפוץ עכשיו לצד השמאלי של המפה, איתנו חבר הכנסת עופר שלח, שלום.
שלום, שלום.
איך להציג אותך?
חבר הכנסת מטעם יש עתיד תלם, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה.
בואו נדבר מה קרה עם יאיר לפיד.
בני לבינו? בני לבינו באופן אישי לא קרה שום דבר. מה שקרה הוא, ואני חושב שהנתונים גם מרגע ההכרזה של גדעון סער רק מאמתים את זה, הוא שאני הגעתי למסקנה מאוד ברורה, שכמו שזה, מה שמכונה המרכז, או תקרא לזה שרידי כחול לבן, לא יכולים להציב אלטרנטיבה שלטונית לבנימין נתניהו, ושאנחנו בסכנה מאוד חמורה, שהממשלה הבאה תהיה ממשלה בראשות נתניהו, יחד עם בנט והחרדים, וחשבתי, ואני עדיין חושב, שהדרך הנכונה לצאת מזה ולהציג לזה אלטרנטיבה, תהיה שבמסגרת של יש עתיד, פלגת האופוזיציה העיקרית, פלגה שאני שייך לה ועמל בשבילה כבר 8 שנים, התקיימו בחירות פתוחות, שהן למעשה לא רק לרשות יש עתיד, אלא לרשות המחנה כולו. ויבוא כל מי שרוצה, שהוא חבר ביש עתיד עכשיו, או לא חבר ביש עתיד עכשיו, גם לבחור וגם להיבחר. לדעתי זה היה, אני אומר זה היה, כי ככל הנראה זה לא יקרה.
כן, לא ריאלי.
אבל אני אומר, זה, כשאני הצעתי את זה, זה היה מאיר את המחנה כולו, ומאפשר למחנה להציג אלטרנטיבה ראויה, שיש לה גם סיכוי. לצערי, מכיוון שזה לא קרה, אנחנו רואים מה קרה בשבוע שעבר. התייצב גדעון סער, שהוא ימין מובהק, אולי ימין אידיאולוגי יותר מנתניהו, הציג את המועמדות שלו, ובסקרים הראשונים סחף יותר קולות ממה שמכונה המרכז שמאל, מאשר מהימין. כי ללמדנו עד כמה פריחים הקולות האלה, ועד כמה לצערי צדקתי בדיאגנוזה.
יש עדיין הצבעה של ימין ושמאל? זה לא רק הצבעה של בעד ונגד נתניהו בכלל?
אז הקו המזהה הראשון, בלי ספק היום, הוא ביבי לא ביבי, ובמובן הזה...
טוב, כבר הרבה מערכות בחירות.
ביבי צודק. ליברמן וסער הם עכשיו בשמאל, אוקיי?
או זו הכותרת שלנו, ביבי צודק.
לגמרי. יש עולם שלם של ערכים, של מסקנות שעולות מהקורונה, של דור צעיר שמחפש, של הרבה מאוד אנשים שהצביעו מסורתית, פלקת העבודה, מרץ, כחול לבן, יש עתיד, שמחפשים גם את התשובה הערכית שלהם, ואת הדבר הזה צריך ליצור, וכל צד שאני אעשה, הוא יהיה כדי ליצור אותו.
אנחנו כנראה מתגלגלים לקראת בחירות, בוא תתאר לי, האם אתה נשאר ביש עתיד, האם אתה חובר לגורם כמו רון חולדאי, או ציפי לי, לא יודעת, מי שיצוץ במרכז שמאל.
אין לי תשובה בשבילכם מסיבה נורא פשוטה, הרבה מאוד אנשים יקבלו את החלטתם, רק שיהיו בחירות.
זה לא ודאי עדיין לדעתך?
בעיניי די ודאי שיהיו בחירות.
ומה תסריט החלומות מבחינתך?
תסריט החלומות הוא להוביל מפלגה שתהיה, כמו שאני אומר, מרכז קרוב, אם תרצו, להמציא מחדש את מה שהייתה מפלגת העבודה. זאת אומרת, מה שקרה בשנים האחרונות, זה שלמעשה הצד השמאלי של המפה איבד את המבנה המרכזי שלו.
אתה יודע, גם התערב נורא לעיבוד הזה. יש עתיד, שאתה הנדסת אותה. היית האדריכל המפלגה, יחד עם יאיר לפיד. זאת אומרת, אתם אלה שהרסתם את מפלגת
העבודה. ואחר כך כחול לבן, שהייתם חלק ממנה.
ממש לא. מי שהרס את מפלגת העבודה, זה אהוד ברק.
טוב, אחרי זה הם קיבלו מנדטים, 24 מנדטים?
קיבלו כמחנה הציוני בגלל עבודה טובה שעשה בוז'י הרצוג. זה רק מראה שהפוטנציאל קיים. בוא נגיד את האמת. תהליך ההרס של מפלגת העבודה כאלטרנטיבה השלטונית מתחיל בשנת 2000 עם הקריסה שלה, של ממשלת ברק, ואגב, בניגוד למה שאתה אומרת רבית, את רואה שכשהעמידו משהו שעמד על הרגליים, לא יש עתיד הפריע לו בדיוק להיות אלטרנטיבה לשלטון. את המבנה הזה, לאו דווקא את החזרה לשורשים של מפלגת העבודה, אני לא מת על השורשים האלה
ברור,
בכלל.
ברור, יש פה...
את המבנה הבסיסי של מפלגה, שהאידיאולוגיה שלה היא אידיאולוגיה של מה שתקראו לו לצורך העניין, מרכז שמאל, שמאל, איך שאתם רוצים.
את שעון... הדברים האלה לא שמענו ממך, כאשר יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד החליט שהוא ימני, והוא חותך ימינה באגרסיביות, כאשר הוא ניעץ, רדף וגידף ארגוני חויות אדם, כאשר הוא דיבר על הפלסטינים במונח של להעיף אותם.
על הזועביז.
איפה היית אז?
הייתי אז במאבקים פנימיים, שחלקם או רובם הוכתרו בהצלחה, מאבק סביב ההצבעה על חוק הלאום, מאבק על הסיפוח, בתוך כחול לבן. אני אומר לכם, היה רגע שבו כחול לבן עמדה להצהיר על הסכמתה לסיפוח, ואלמלא אני...
שזה מתי?
אחרי הנסיעה של בני גנץ ובנימין נתניהו, לא בדיוק הסדר, כן, בנימין נתניהו ובני גנץ לוושינגטון, ההכרזה אצל טראמפ, כשביבי אומר, ביום ראשון הקרוב אני הולך להביא סיפוח. ובצמרת כחול לבן, הדבר המכונה צמרת כחול לבן, היה בלבול מאוד גדול, ובשלב הזה, בהובלתי, היה ברור שחצי הסיעה של יש עתיד פשוט יקומו ויפוצצו את העניין. אז אתה נאבק על זה בתוך המסגרת שאתה נמצאת. חלק מהדברים שאת אומרת, התנגדתי להם, חלק לא התנגדתי להם. אני חושב ש...
למה לא התנגדת?
כל סיפור שוברים שתיקה בעיניי זה גם מסמן זהותי. בוא נגיד, שוברים שתיקה שזה ארגון שאני ליוויתי אותו מימיו הראשונים, הסתייעתי בו כעיתונאי, אבל כבר לפני 7 או 8 שנים אמרתי לרשב שהעובדה שהם יוצאים החוצה, ונהיים שלא בידיעתם, זאת אומרת, שלא בכוונתם ולא בטובתם, חלק מקמפיין נגד מדינת ישראל, גורמת להם לאבד את הלגיטימיות שלהם גם כלפי פנים. אבל בוא נגיד את האמת.
כביסה לחפש אותה בפנים ולא בחוץ.
אין לי שום דבר אישי נגדם, אבל אני אומר לך, גם זה נהיה בשמאל הישראלי, בדחיקתו לשוליים של הרלוונטיות הפוליטית, איזה נושא מסמן כזה, תגיד לנו איך אתה בעד שוברים שתיקה, תגידי, זה נושא חשוב.
אז מה כן נושאים חשוב?
זה נושא מאוד חשוב.
אגב, גם שוברים שתיקה בעצמם לא חושבים שהם יסיימו את הכיבוש. את העובדה הזאת של שליטתנו על העם אחר.
עצם זה שאתה אומר כיבוש, זה כבר...
אז אני אומר לך עוד פעם.
מסמן זהו.
זה אולי נורא חשוב, סליחו לי על זה, זה אולי נורא חשוב בבניין של הארץ. בחוץ זה לא דיון.
אז מה חשוב בחוץ?
הדיון הוא מה הולכים לעשות.
אז מה הולכים לעשות?
מה שהולכים לעשות הוא להקים גוף שהאידיאולוגיה שלו תהיה מאוד... אגב, אני אמרתי בליל הבחירות, הבחירות ג' באולפן של ערוץ 13, שעוד לא ידעו את התוצאות, אמרתי, הדבר הזה שבו הגוף הזה שנקרא לו לצורך העניין מרכז שמאל, מנסה להתחבא, מביא רמטכ"לים, ואין לי שום דבר נגד רמטכ"לים באופן אישי, אבל מביאים אותם כדי שלעמעם עמדות, כדי שנוכל להתחבא מאחוריהם ולהגיד אנחנו לא כאלה או לא כאלה, הדבר הזה נגמר.
אנחנו יכולים להתרשם לגבי היחס שלך לעוד גנרל שמתחמם על הקווים, גדי איזנקוט?
אני מכיר את גדי איזנקוט 40 שנה מאז שהייתי מפקדו בקורס קצינים. הייתי שותף שלו כשהוא היה רמטכ"ל ואני הייתי יו"ר ועדת המשנה לבניין הכוח, אולי יותר משר הביטחון. אני מאוד מכבד אותו ומאוד אשמח שהוא ייכנס לפוליטיקה.
הוא אחר מגנץ ואשכנזי?
הוא אחר בתכונות שלו, אבל זה פחות חשוב.
טוב, הוא אחד הג'וקרים של הבחירות האלה, כל מפלגה מחזרת אחריו, אתה לא?
אני לא יודע מה זה ג'וקר. אני חושב שבבחירות
האלה... אתה לא רוצה אותו אצלך?
לא, זה לא יהיה שרוצה. אני מאוד ארצה להיות יחד עם גדי איזנקוט. אני לא יודע אם זה יקרה.
תסכים להיות מספר 2 שלו?
לא, זה לא עובד ככה. אני חוזר ואומר לכם, כל הדיון הזה הוא בעיניי דיון מוטעה. ואם הוא לא היה ברור שהוא דיון מוטעה לפני הקורונה, הוא עוד יותר אחרי הקורונה, או בזמן הקורונה. אתם מסתכלים מה קורה בחוץ. לא רק עולמם של אנשים מתנפץ. אנשים פתאום מבינים שהפוליטיקה זה לא המשחק הזהותי הזה. זה נורא חשוב. זה בסוף, כשבצר להם, אנשים פנו פה למדינה. המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, שולחות היום צ'קים לבתים של אנשים, ומלאימות תעשיות. אז התשובות שלך בתחום הזה, תהיה דרגתך בצבא אשר תהיה, בעיניי יותר חשובות מכל המשחקים שהאלה
שאנחנו משחקים. אבל הנה, תראה, אנחנו, אם אנחנו נגיד מתגלגלים לבחירות במרס, אולי עוד כמה חודשים קדימה. יש לנו פה ראש ממשלה שהצליח להידחק, אני לא יודעת באיזה אמצעים, אבל הצליח לקפוץ לתחילת התור, הנחתו פה מיליוני חיסונים, איך תבואו לבוחרים? זאת אומרת, הוא קצת שמעת לכם את השטיח מתחת לרגליים.
האיש, אני לא צריך, חס וחלילה, שאלפים ימותו פה מקורונה, כדי שהציבור הישראלי יבין והוא מבין. תסתכלי על כל סקר, שבנימין נתניהו נכשל בניהול הקורונה מהרגע הראשון ולכל האורך, ששיקולים פוליטיים, יכולת ניהול נמוכה ברמות שקשה לתאר. הניוון הדרגתי שהוא עשה לאורך שנים של כל מערכות קבלת ההחלטות והביצוע במדינת ישראל, כל זה עכשיו בא לידי ביטוי בחיים של כל אזרח.
בסוף כל המפלגות אומרות אנטי ביבי, אנטי ביבי, גם גדעון סער, גם יש עתיד, גם כחול לבן, גם אתה, גם מרץ, מפלגת העבודה אם תשרוד, גם חלק מהערבים, אז למי צריך להצביע? איש שמאל שחושב או איש מרכז?
הוא צריך להצביע למי שלא רק כן. המסמן הזה של האם תלך עם בנימין נתניהו כן או לא, הוא קו השבר של הבחירות האלה.
גם גדעון סער אומר שלא ילך עם נתניהו, כן, גם ליברמן.
אבל זה לא הדבר היחיד בעולם. כשאתה תצביע למפלגה שאני אהיה חבר בה, או הוביל אותה, זה ברור. אתה תצביע למפלגה שלא תלך עם בנימין נתניהו.
אבל אוקיי? גם יאיר לפיד לא הלך עם נתניהו.
אחרי זה, השאלה את מי ואת מה המפלגה הזאת תייצג, איזה עמדות יהיו לה, כמה אתה מאמין ליכולת הפוליטית והיכולת האישית של האנשים שמובילים אותה, להדיח את בנימין, לא להדיח, לנצח אותו בבחירות. אגב, אני חשבתי א', שזה בלתי אפשרי, וב' שזה לא רצוי, ליצור איזה פטנט בכנסת, של אני לא יודע מה, איזה 61 עם איזולירבנד ופלייר.
ולא נתת לו להתמודד.
ובעיקר ליצור ממשלה אלטרנטיבית. זה לא היה קיים אף פעם, אבל גם כרעיון.
אבל כן לקדם חקיקה שנאשם בפלילים, נכון?
כן.
זה כן משהו שניסית לקדם.
א', זה נכון מוסרית. כן. וב', זה גם היה אמצעי לחץ על נתניהו ועל האחרים.
שבני גנץ סיכל אחד?
בני גנץ התמוטט. מה זה, זה הדבר הזה שקרה. יש קהל עצום שעומד יחד איתי באותו מקום שאני עומד.
כן, יש קהל לזה בכלל?
עצום.
נשאר?
עצום.
יש שמאל בישראל, נשאר כמה מנדטים
יושבים שם? אני לא יודע למה אתה קורא שמאל. יש רוב בציבור.
נשאל אותך.
יש רוב בציבור הישראלי, שהוא בעד פתרון של שתי, זאת אומרת, הוא בעד היפרדות מהפלסטינים.
טוב, זה גם מרכז היה.
יש רוב שרוצה מדינת רווחה עם רשת ביטחון סוציאלית, בטח אחרי הקורונה. יש רוב שרוצה שלטון חוק ומערכת משפט חזקה. אלה עמדות שמאל קלאסיות.
אז מה ההבדל בינך לבין מרץ?
מרץ, לצערי, אני אומר, לא נמצאת כבר שנים במשחק הפוליטי. פשוט לא נמצאת שם.
שבעה מנדטים לפי הסקרים עכשיו.
אני לא יודע כמה מנדטים יהיו למרץ. אתה יודע, אני 8 שנים בכנסת, לא שמעתי את מרץ מוזכרת בהקשר הפוליטי של... בסוף, למה אתה בא לפוליטיקה? סליחה.
כדי להשפיע.
ואתה בא כדי להשפיע.
אז אולי מרץ, זקוקה לאיזה אופר שלך, שיגיע,
ימריץ אותה קצת.
בדיוק, זאת אומרת, זה קצת מרגיש לי, כאילו אתה לא רוצה ללכת למועדון שמאוד מאוד רוצה אותך, אתה מבין?
אני לא יודע אם הוא רוצה אותי, זה תשאלי אותו. אני אומר לך שמרץ, צריך סידוד מערכות בכל הדבר הזה. מרץ נדחקה מהימים הנכונים לכשעצמם של יומרץ רבין. בימין יש סדר ויש מבנה. יש מפלגה, קוראים לה הליכוד, היא מתמודדת על השלטון. בשמאל, המבנה המרכזי, מפלגת העבודה, קרסה. מרץ היא מפלגה אידיאולוגית ללא שום מסוגלות פוליטית, ולנעום בכנסת, ואני מכבד מאוד, אני מיודד מאוד עם חברי הכנסת של מרץ, זה לא משנה. אין לה מסוגלות פוליטית, והסקטור, עד לפני שנה, אף אחד לא ספר אותו.
אתה חושב שיהיו במהלך... חיבורים גדולים ויהיה היא... מפלגת שמאל מרכז גדולה בסוף?
אני לא יודע. זה לא תלוי רק בי. אני אומר...
לא, זה... זו הייתה הגישה אגב גם שלך בבחירות הקודמות, ובסוף כחול חבר'ה, לבן
כחול
נוצרה.
לבן, כחול לבן, עם כל חסרונותיה, הוביל לגוש שניצח בבחירות פעמיים. רק מה התברר? שכשאין לך את הבסיס האידיאולוגי, אתה לא מסוגל לממש את הניצחון בבחירות.
אבל הגוש הזה שנוצר, אולי זה גדעון סער בתור מפלגה מתחרה לליכוד, שאחר כך כולם יחברו עליו, אם יצליחו להפיל את נתניהו וזהו, לא יהיה עוד מפלגת שמאל מרכז גדולה.
יכול להיות, לפי המספרים הנוכחיים, שכל המפלגות למעט הליכוד יהיו מתחת ל-20. אוקיי. ויכול להיות שבסוף, כן, הקו המחבר שלהן יהיה לעשות ממשלה שבנימין נתניהו לא חבר בה ולא נמצא בה, ואני אלך עם זה, או כל פוליטיקאי מהמקום שאני נמצא בו, אלך עם זה ברצון. עכשיו השאלה, מי בתוך זה יהיה חזק ומשפיע? דקה אחרי, מתחילים קרבות.
אתה לא מתחרט קצת על הצעד שעשית עכשיו? כרגע הוא פחות או יותר החליש אותך מחיזק אותך, הצעד לצאת נגד יאיר לפיד.
אני לא מסכים ולא יצאתי נגד יאיר לפיד. אני לא רוצה לחזור על עצמי, אבל אני אומר לך עוד פעם. את מסתכלת על תוצאות הסקרים משבוע שעבר. זאת אומרת, עד שגדעון סער יצא, הייתה ודאות כמעט מוחלטת שהממשלה הבאה היא ממשלת נתניהו בנט חרדי, ועכשיו יש תוצאות שבהן יש עתיד או כחול לבן הן הרבה הרבה פחות רלוונטיות. אני עשיתי את מה שהיה צריך בשביל להציל את המצב הזה. ואמרתי את זה ליאיר לפיד, הדבר הכי נכון מבחינתו היה לאמץ את זה. אגב, אני הצעתי לו בחירות בתנאים שלו, במפלגה שהוא הקים, שהמנגנון שלה הוא שלו.
מה היחסים, מה אגב, זה? ברמה האישית?
לא מדברים.
לא מדברים.
לא?
מיכל רביב דוקר דיווח שהוא העיף אותך גם מקבוצת הוואטסאפ של יש עתיד.
הוא עשה קבוצת וואטסאפ בלעדיי, ואני באמת...
והקבוצה הקודמת הפסיקה לפעול, רק זו פועלת.
ב-200 קבוצות וואטסאפ שאני חבר.
בוא, אופר, בוא נקים ביחד. זה סיפור מעדד לי בית ספר סודי. בוא נקים שלושתנו קבוצת וואטסאפ, ואף אחד לא מוצא.
בלי יאיר לפיד,
אבל. בלי יאיר לפיד.
אבל לא יודע מי ישלוט בה, ומי מיד יוציא, מישהו אחר. תראו, זה לא משמח שאדם שאני חבר שלו הרבה שנים, והיינו בהרבה רגעים אינטימיים ביחד, היום אנחנו ביחסים שלא מדברים. זה לא גורם לי שמחה.
אתה יכול להסביר את זה, אבל מה קרה שם בדיוק?
בוודאי, בוודאי.
מה, הוא הרגיש בגידה?
לא, חבר'ה, זה לא טלנובלה. אני שמתי על השולחן דבר פוליטי. אגב, שבכל מפלגה אחרת, שאיננה יש עתיד, מה, גדעון סער קרא תגר על בנימין נתניהו. אף אחד לא שאל את גדעון סער אם הם מדברים או לא.
אנחנו בסוף... זה ישב על איבה רבת שנים, זאת אומרת, שהוא הלך, חזר, זאת אומרת, היה פה...
אבל גם מוישה פייגלין רץ נגדו בבחירות, או אני לא יודע מי.
טוב, אולי הוא היה בובה.
חבר'ה, כל הדבר הזה, אנחנו במפלגה פוליטית. אנחנו לא בתנועת נוער, ואנחנו לא בסוגיה של למי יש יותר חברים. כן, ואני...
ולפיד לא מבין את זה?
יש לי... הוא מבין. הוא רק הגיב כמו שהוא הגיב, ועל איך שהוא הגיב, תשאלו אותו. אני...
לא ציפית את זה?
תראה, הוא...
אתה מכיר אותו הרבה שנים, אמרת.
אנחנו לא תוקפים אחד את השני אישית, ואני בספק גדול אם נעשה את זה. ואני שוב אומר, אני לא מרגיש שהוא עשה לי משהו רע ברמה האישית. וזה שהקימו קבוצת וואטסאפ, 100%. יש הערכה מסוימת שיכול להיות שאני לא אהיה ביש עתיד. זה בסדר גמור שהקימו קבוצת וואטסאפ.
אני רוצה להשתמש בקשרים הפוליטיים שלך, כפרשן פוליטי. בוא ניכנס לראש של בנימין נתניהו. עכשיו שאמרת שגדעון סער קצת טורף את הקלפים, יש לו את בני גנץ, קראת לו מגמגם קודם. למה לא להמשיך עם בני גנץ שלא מפריע כל כך ולסחוב? לא ללכת לבחירות.
תראה, אני לא יודע לפרש את בנימין נתניהו. אני חושב, זה הדבר הפרשני היחיד שאני אגיד לך, שהרכבת כבר יצאה מהתחנה.
ואי אפשר לעצור אותה?
והיא יצאה מהתחנה לא בגלל בנימין נתניהו, עד כמה שכל הפוליטיקה הישראלית זה מה עובר בבני מאב של בנימין נתניהו.
לא, בסדר, אבל האיומים של בני גנץ זה, אם תתן לי משהו, אני אלך אחורה, אני אסכים להיות איתך.
אז אני חושב שמי שחושב ככה לא מכיר את בני גנץ.
כן, מה? בואו תסביר לנו.
אני חושב שתהליך החשיבה שלו הוא אחר. בכלל, יש נטייה כל הזמן לנתח פוליטיקאים, כאילו מטרתם היחידה היא להישאר על הגלגל. מה לעשות שרוב הכנסת היום, או לא, אתה יודע מה, חלק גדול מהכנסת, מפלגות כמו כחול לבן, כמו יש עתיד, אני בעצמי, הם אנשים שבאו לפוליטיקה בגיל מאוחר, זה לא קריירה בשבילם, שהם כל הזמן מטפסים במעלה עמות המשומן, ורק שואלים את עצמם לאן הם יגיעו, ולפעמים השיקולים או המחשבות שלהם הם אחרים. אתה שואל אותי, הערכתי, אנחנו הולכים לבחירות ובהקדם.
ובבחירות האלה אנחנו נראה מפלגה אחת גדולה בגוש המרכז שמאל, או שזה לא יקרה?
אני באמת לא יודע. זה לא שיש איזה תוכנית מאחורי הקלעים, ואתם גם יודעים טוב מאוד, אתם מכירים איך קמה כחול לבן. 48 שעות לפני שקמה כחול לבן, אם היית שואל את יאיר לפיד או אותי, היינו אומרים לך שהיא לא תקום. עובדה.
עופר שלח, רבית, איך? תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אז רבית, בוא ננסה לסכם את השיחה הזאת. הוא מדבר הרבה על אידיאולוגיה, אבל לא כך ברור אם אני צריך למקם אותו, נגיד, בין מפלגת העבודה למרץ ליש עתיד. לא ממש ברור מה זה אותה אידיאולוגיה, ואיך בסוף זה בא לידי ביטוי בקלפי.
אני רואה את עופר, את עופר שלח, שאני בהחלט מהפוליטיקאים האיכותיים שיש לנו, גם את זה צריך להגיד. אני רואה אותו כאיזה איש שבורח מבשורה. הוא מדבר המון שנים ובעקביות על מרץ, מדבר עליה קצת בזלזול, רצה באמת להגיע, ראה את עצמו בתור מועמד להיות שר ביטחון. אני חושבת שזה איש רציני והוא גם היה מצליח. ראינו מה הוא עשה בוועדת הקורונה בשנייה וחצי שנתנו לה לאחוז בה. לא בלי קבלות, היו לו יומרות גדולות, והוא לשיטתו אמר, למקום הזה מגיעים דרך מפלגה גדולה, לא מגיעים דרך מפלגת נישה. אבל אנחנו רואים שדרך המפלגה הגדולה הוא לא הצליח להתוות את המדיניות שהוא רצה.
כי יאיר לפיד לא שחרר.
יאיר לפיד, כן, בסופו של דבר. היום עופר יודע להגיד שהיו ויכוחים, וחלק מהדברים בדרך הפריעו לו, וכל השבירה המגוחכת הזאת ימינה שאף אחד לא קנה אותה, וכו' וכו' וכו'.
אני גם באמת... עכשיו גם לפיד משך שמאלה.
אבל, נכון, כי שם נמצאים הקולות שלו. הוא הבין שהוא לא יביא קולות מאותו ימין שתיארתי מקודם, שהוא די יציב. אני חושבת גם, אתה יודע, יש הבדל בין השניים. יאיר לפיד יותר ימני או הרבה פחות שמאל עולני מאופר שלך. ולמה אופר שלך בורח מבשורה? מכיוון שהבשורה, הרי זה כל כך מתאים, אתה רואה את זה מול העיניים. מפלגה כמו מרץ, שיש לה, יש לה את הלחם והחמה, המצומצמים הקטנים, אבל בכל זאת, משהו שנושא
יש
אותה...
יש את הבוחרים שיודעים לשים את הפתק בקלפי.
בוחרים שביום הקלפי המחשבה שלא תהיה מרץ בכנסת, עושה להם רע בלב, הם הולכים ומצביעים מרץ.
טוב, לא היה גם את המחנה הדמוקרטי עם ברק שהם ניסו לעשות.
וכל הניסיונות האלה לא כל כך מצליחים, ואני חושבת שדווקא אחד כמו אופר שלך, אם הוא יגיע עם יכולות הביצוע שלו והיכולות הפוליטיות שיש לו, והצטרף למרץ, אני לא יודע, אתם צריכים לסדר שם את כל ענייניה, אני לא מתערבת בדבר.
מי בראש, איך, מה,
בדיוק, מו. בדיוק, אתה יודע, ויש פה כל מיני אגואים ודברים כאלה, אבל אני חושבת שזה בדיוק מה שהמפלגה הזאת צריכה, וזה גם מה שהוא צריך, כי בינתיים
אין לו מסגרת.
כן, מדבר איש בצורה מובחנת, עם הרבה רעיונות טובים, בלי פלטפורמה פוליטית. אז אם אחד כזה מחפש פלטפורמה פוליטית, ופלטפורמה פוליטית מחפשת רענון והתחדשות,
יש מאץ', יש מאץ'.
יש מאץ' לגמרי, השאלה מתי שני הצדדים יגיעו למסקנה הזאת, נשב ונראה, כמו בכל קומדיה רומנטית, בסוף זה קורה, אתה יודע.
את אופטימית.
אני חושבת שבסופו של דבר זה מה שיקרה, כן.
רביתך, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו לרשויות בארצות הברית שחוקרות את פייסבוק, בעצם רוצות לפצל אולי את החברה הזאת. שלום לגיא רולניק.
שלום ליאור קודנר.
אז גיא, אתה מלווה את פייסבוק כבר כמה שנים, בוא תנסה לעשות לנו סדר בסיפור הזה.
כן, זה תהליך שבאמת מתרחש לדעתי 5 שנים, מאז שהחלו קולות שביקשו לרסן את הכוח העצום של המונופולים הדיגיטליים בארצות הברית, ועד לרגע שהגענו לשתי תביעות, אחת שהוגשה לפני כמה חודשים נגד גוגל, והשנייה שהוגשה בשבוע שעבר נגד פייסבוק.
במקרה הזה התובע בארצות הברית, רגע לפני שממשל טראמפ מתחלף, מחליט לתבוע, וכמעט כל המדינות בארצות הברית, כולל קליפורניה, שהייתה שאלה לגבי זה, מחליטות לתבוע את פייסבוק וקוראות אפילו לפרק את החברה.
הקטע הפוליטי פה הוא מעניין מאוד, כי מה שאנחנו רואים הוא שהתובעים כאן בעצם לא מזוהים עם צד מסוים במפה הפוליטית. הצטרפו לתביעה הזאת של ה-Federal Trade Commission, של הממשל עצמו, כמעט כל המדינות, הסטייטס בארצות הברית, שחלקן דמוקרטיות וחלקן רפובליקניות. כלומר, נוצרה פה קואליציה לראשונה נגד הפייסבוק, ולפני זה נגד גוגל, שהיא לא מזוהה עם צד אחד של המפה הפוליטית.
שמה הטענה המרכזית נגד החברה?
מונופוליזציה, שביצעה שורה של מהלכים כדי להפוך להיות מונופול, וכמובן ברגע שהיא הפכה להיות מונופול, היא הראה את השירות והראה את התנאים והראה את מצב הצרכנים והמפרסמים.
הנקודה המעניינת פה שהטובים מתייחסים גם לאישור המיזוג בין פייסבוק לבין אינסטגרם ווואטסאפ. בעצם פייסבוק בלעה את שתי החברות האלה, השתלטה על השירותים שלהם, מיזוג שאושר על ידי רשויות בארצות הברית, ועכשיו הם חושבות על זה פעם שנייה.
כן, אז המיזוג לא אושר על ידי הרשויות בארצות הברית. הרשויות האמריקאיות החליטו לא להתערב בשתי הרכישות האלה שהם בוצעו לפני 6 ו-7 שנים. מי שכן נתן אישור הם דווקא הרשויות האירופאיות. אבל פייסבוק, כדי לקבל את האישורים מהרשות האירופאית, שיקרה להם. היא התחייבה במפורש שאינסטגרם ווואטסאפ, לאחר הרכישה, יישארו עצמאיות. אבל מהר מאוד לאחר המיזוג, היא החלה למזג אותן לחלוטין לתוך הרשת שלה. כמובן, כל משתמש בפייסבוק, בוואטסאפ ואינסטגרם זוכר איך זה קרה. כאשר הרשויות באירופה גילו באיחור שפייסבוק שיקרה והפרה את תנאי המיזוג, הם נתנו לפייסבוק כנס. למשל, ב-2017 נציבות התחרות באיחוד האירופאי השית הכנס של $122 מיליון על פייסבוק, בכך שהיא שיקרה לה שאי אפשר למזג את הפרוטוקולים של התקשורת של וואטסאפ ופייסבוק. והכנסות האלה הם כמובן בדיחה. פייסבוק מרוויחה כ-$20 מיליארד בשנה בגלל שאין לה תחרות, והיום אנחנו יודעים מתכתובות פנימיות בפייסבוק, בהנהלת החברה, שההנהלה של פייסבוק חשבה שוואטסאפ ולפניה אינסטגרם יכולות להיות מתחרות משמעותיות לרשת. בוא נשמע את מרק צוקרברג מדבר על אינסטגרם בקונגרס.
The documents you provided tell a very disturbing story. And that story is that Facebook saw Instagram as a powerful threat that could siphon business away from Facebook. And so rather than compete with it, Facebook bought it.
I've always been clear that we viewed Instagram both as a competitor and as a complement to our services.
Now, in early 2012, when Facebook contemplated acquiring Instagram, a competitive startup, you told your CFO that though nascent, Instagram could be very disruptive to us, saying that, quote, Instagram can meaningfully hurt us without becoming a huge business, unquote. Now, Mr. Zuckerberg, what did you mean when you described Instagram as a threat? Did you mean that consumers might switch from Facebook to Instagram?
They were a competitor. I've been okay, clear about fine. That.
אנחנו זוכרים את צוקרברג שם מזיע ומגמגם, בעיקר אומר שהוא יחזור אליהם אחר כך והם לא ישתכנעו.
אז צוקרברג בכל ההופעות שלו בקונגרס נקט בטקטיקה שבעצם רוב הדברים שהוא אמר היו או מניפולציות או שקרים. וברגע שיצאו המיילים הפנימיים, התכתובות הפנימיות של מה שקרה בפייסבוק ערב הרכישות האלה ובמהלך הרכישות האלה, בעצם היה אפשר לראות שמה שפייסבוק אמרה היו בעיקר שקרים והטעיות.
בוא ננסה להתמקד בשיטה המונופוליסטית שהזכרת. פייסבוק קנתה את אינסטגרם במיליארד דולר, קנתה את וואטסאפ ב-19 מיליארד דולר. בעצם מהתכתובות האלה אנחנו רואים שהם אומרים, יש פה מתחרה די משמעותי, כדי להשתיק אותו, אני אנסה לבלוע אותו, וגם בתביעה הם אומרים שפייסבוק ידועה כמי שמזהה פיצ'רים של חברות אחרות, ואם היא לא מצליחה לחכות את הפיצ'רים האלה, אז היא בעצם קונה את החברה.
אז פייסבוק טענה לאורך השנים שהיא בעצם קנתה שתי חברות קטנטנות שלא היה להם זכות קיום, אף אחד לא ידע שהם כל כך יצליחו, והם בעצם הצליחו רק בגלל שהם נרכשו על ידי פייסבוק. ואני חייב לציין שמשיחות שלי עם הרבה אנשים בתחום ההייטק והאינטרנט לאורך שנים, רוב האנשים קנו את הסיפור הזה. באמת שכאילו זה הכל חוכמה בדיעבד. אבל עכשיו שאנחנו רואים את ההתכתבויות הפנימיות בתוך פייסבוק, אנחנו רואים למעשה מצב הפוך, שפייסבוק היה לה אינפורמציה מאוד טובה ששתי החברות האלה צומחות במהירות, והיא העריכה שאלה הולכות להיות המתחרות העיקריות שלה, ולכן צריך או לקנות אותם או לקבור אותם. זה הלשון אגב של התובעים, הם משתמשים בדיוק בזה, buy or bury. אגב, אנחנו זוכרים את הכינוי הזה כמובן מסוף שנות ה-90, שזה נחשב אז למדיניות של מייקרוסופט, המונופול הגדול של סוף שנות ה-90.
תכף נדבר בדיוק על זה, אבל היום אינסטגרם מביאה 30% מההכנסות של פייסבוק, שזה סכום אדיר.
נכון, לא רק שהיא מביאה, אלא אינסטגרם היא גם הצומחת ביותר. אינסטגרם אפשרה לפייסבוק לחזור להיות רלוונטית בקרב קהלים שבעבר עזבו את פייסבוק. כלומר, אינסטגרם היא חלק מאוד מרכזי מהשווי של פייסבוק היום.
הזכרת קודם לכן את התביעה נגד גוגל שהגיעה כמה שבועות לפני הבחירות. מה דומה או מה שונה בין התביעות האלה?
הבדל הוא שפייסבוק מואשמת במה שקוראים מונופוליזציה, שהיא ביצעה רכישות כדי לחסל תחרות, וזה דבר שנחשב קשה להוכחה. לעומת זאת, גוגל מואשמת בשימוש לרעה בכוח המונופוליסטי שלה, שזה כנראה יותר קל להוכיח. לדעתי יש סיכוי טוב שבעתיד יהיו עוד תביעות נגד גוגל בנושאים מרבים אחרים, תגיע גם בטח תביעה נגד אמזון, ויש סיכוי שתוגש תביעה או יוזמה בקונגרס לפרק את גוגל, כמו שמבקשים עכשיו לפרק את פייסבוק.
אז בהקשר הזה בוא נשמע את התגובה הראשונה של פייסבוק, שריל סנדברג, מספר 2 בחברה, אומרת מדובר בתביעה קשה, אנחנו צריכים ללמוד אותה, אבל צריך לזכור שהרשויות כבר אישרו את המיזוגים האלה, לכן אנחנו צריכים עוד פעם להילחם על זה בבית המשפט.
I understand that there is real concern about the size and the power of the tech companies, but I think it's really hard to make the argument that we don't compete and compete hard for your time and attention. And so we bought them a long time ago, and this is a really big question for American business because those purchases were cleared by our government. under antitrust.
אז זה הולך להיות שנים בבית משפט, ואני רוצה להפתיע, העובדה שזה יהיה שנים בבית משפט היא דבר מאוד טוב. למי זה טוב? זה טוב לכלכלה, זה טוב לחדשנות, וזה טוב ליזמות. למה? בגלל שהניסיון ההיסטורי שלנו, הוא שגם אם המשפט הזה מתנהל הרבה זמן, וגם אם הממשל יפסיד או יתפשר עוד 3, 4 או 5 שנים, הרי אנחנו למדנו מההיסטוריה של המאבקים במיקרוסופט, ולפני זה המאבק ב-IBM, שעצם המלחמה, המאבק של הממשל, ששם בפוקוס את המונופול, גורמת לשינוי בהתנהגות המונופול.
זה גם הוציא להם את המיץ, וביל גייטס צוטט שאומר שפספסנו את מהפכת המובייל כי היינו עסוקים בבתי משפט, ואז חברות אחרות יכלו להיכנס למובייל.
ברור, אבל אני חושב שביל גייטס פספס לא את מהפכת המובייל, ביל גייטס פספס שתי מהפכות אחרות. לאחת קוראים גוגל, ולשנייה קוראים פייסבוק. לא מהפכת האינטרנט הייתי מכנה לזה, אלא מהפכת האנטי-אינטרנט. כי אני חושב שמה שגוגל ופייסבוק עושות, זה בעצם קצת להרוס את האינטרנט, כי הן רוצות לבנות בעצם עולם סגור לעצמן. ובאמת היום חלק גדול מהזמן שלנו, שבעבר בילינו באינטרנט, אנחנו בעצם מבלים בתוך המונופולים הדיגיטליים. צריך להזכיר שפייסבוק וגוגל, באופן מעניין, קמו בדיוק בשנים שבהם היה שיא המאבק של הממשל בארצות הברית במייקרוסופט. ולמה זה מעניין? כי בהחלט ייתכן שהחברות האלה כלל לא היו קמות, או מיד שהם מחור היו קמות, הם היו נרכשות על ידי מיקרוסופט, אלמלא המאבק שניהל בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, המשרד המשפטים האמריקאי נגד מייקרוסופט.
נמשיך לעקוב. גיא רולניק, תודה רבה.
בבקשה.
ואתם מוזמנים גם להזין לפודקאסט של גיא ושל ענת ג'ורג'י, אצלנו כל סוף שבוע. המרקרים עולה מדי יום חמישי, פודקאסט חדש מבית דה מרקר הארץ. תודה.
שלום לכולם, ובייחוד לדוקטור אבישי בן חיים, שהגה את תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה. מסתבר שיש במדינה גם אשכנזים וגם מזרחים. וואו, תעשיית הסטנדאפ בהלם. אז דוקטור אבישי בן חיים טוען שיש יריבות בין ישראל הראשונה לישראל השנייה. זה נשמע כמו הגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. כן, אתה, דוקטור, ישראל הראשונה וישראל השנייה תמיד היו הגמונים ביחד, מאוחדים, כנגד ישראל השלישית. זה אנחנו, האלה מברית המוצצות.
לאה לב היא קומיקאית שמופתלת עכשיו בגלל הקורונה, בדיוק על הנושא הזה אנחנו נדבר איתה וגם על הביקורת בממשלה. בהקלטה הזאת גם נשלב קטעים מהצד השני עם גיא זוהר בכאן 11. שלום לאה לב.
שלום.
למה את עושה ככה עם המסכה? קשה לתאר אבל מנדנת אותה פה, עושה רוח למיקרופון?
שומעים את זה?
לא.
אוקיי, אבל אני מרגיעה את עצמי, אני חושבת אולי להתחלה.
כן, זה במקום לשחק עם עט?
תציג את זה, אני לא רוצה להשתלט ישר.
וליאור סורוקה, שריין אותך למוסף גלריה של הארץ, גם פה איתנו.
שלום, שלום.
כן, ניתן לו איזה דקה להגיד למה הוא פה?
הריינתי את להלב. לא יכול להגיד שאני חשפתי אותו על העולם, כי נחשפה כבר לפני 7 שנים, אבל הנה אותה לדבר איתי.
כותרת הכתבה הזאת הייתה, תודה לאינטרנט שהצילו אותנו מהטלוויזיה בדיבור חופשי. למה תודה לאינטרנט?
מה, ממש להתחיל להסביר. אני חושבת שאפילו אמרתי את זה בראיון. היום אתה פותח את המצלמה בבית, משדר ביוטיוב, הקהל בוחר אם הוא רוצה לראות אותך, לא המנכלים והסמנכלים שגוזרים את הדין שלך.
זאת אומרת, דודו טופז היה שורד בעידן הזה.
מה שבאתי להגיד, שיש מצב שדודו טופז, אם הוא היה מחכה עוד קצת, הוא היה מפציץ דרך היוטיוב, או לפחות מוכיח לעצמו ביוטיוב באמת אם הקהל רוצה אותו או לא. זה היה מדהים אם הוא היה עושה let's play כזה של, היי חברים, כאן דודו טופז, היום אתם מוזמנים לשחק איתי Call of Duty. אז כן, חד משמעית, טוב שהגענו לדבר הזה. ברור שאפשר להגיד הרבה דברים רעים על האינטרנט.
אבל יש גם דברים טובים.
ברור.
כן, לאה היא באמת חלק מאיזו קבוצה גדולה של קומיקאים וקומיקאיות, שלפני כמה שנים התחילו להפציץ אותנו בסרטונים, וזה תפס, ומשם הם הגיעו לטלוויזיה.
מי קהל היד שלך? שאלה קשה.
אני מכוונת לאנשים כמוני, אבל אני מקבלת אנשים כמוני בכל מיני קבוצות גילאים. זאת אומרת, יש חבר'ה שהם מתחברים אליי והם בני 13-14, שאני לא מבינה איך ההורים מרשים להם בכלל, ויש חבר'ה בני 40-50. אוי, איך אנחנו אוהבים אותך עם הזה, עם התוכנית ברדיו. הצלחתי איכשהו להגיע לכל מיני אנשים, אני מרגישה שזה ממש קמצוצים מכל מיני...
ויש הרבה פידבקים, מה? שולחים לך אימיילים, וואטסאפים, מה?
כן, שולחים הודעות לפעמים בדי-אם, עושים תגובות כזה נחמדות, יש גם דרק. בסדר, מה? רגיל.
כללות יש? היה לך את האימות המפורסם ממיקי זוהר שחסם אותך בטוויטר, מאז בטח היה קשה, לא?
דווקא זה לא, דווקא שם לפחות יש איזו תמימות די, אני חושבת, באמת, מצד כל האזרחים, אף אזרח לא רוצה להיחסם בפרופיל של פוליטיקה, היה לו.
מיקי זוהר חסם אותי. אתם עובדים אצלנו, כל אזרחי מדינת ישראל. אז תורידו את החסימות. אלא, כנעלבים לי מזה. לא אוהבים את עכשיו, בוא שמדבר אליכם, תתפטרו. Here we go.
מה אתם איזה? אתם נבחרי ציבור, אתם עובדים בשבילנו, אנחנו
משלמים לכם. למה הוא חסם אותך? תספרי לנו את הרקע.
ככה, הוא הלך.
היו היה כזה.
כן, מיקי זוהר. כולם זוכרים את ההופעה שלו אצל אופירה וברקו, שיש שם את הברדק הזה. אני אפילו זוכרת על מה היה הברדק, על מה היה הברדק, על זה שהם ארגון פשיעה, הוא בא לעשות לו עוד פעם את הברקו, נו בסדר, נו, באו לחלוב את זה עוד פעם. ואז הוא אמר, אני לא אחזור יותר לאופירה וברקו, ולא מעניין אותי מה, ולציוץ.
עד שלא תתנצלו.
כן, לציוץ כזה שמדבר על זה, סבבה, אז יודע מה, אז לא נגיד שאתם ארגון פשיעה. נגיד, על היין שלכם, האזרחים וכל הבעיות שלהם, כל מה שאכפת לכם זה מהיחץ. ועל זה הוא חסם אותי.
על ציוץ אחד.
על הציוץ הזה. ואני חושבת שמה שקרה שם זה שעליתי בדיוק נתתי כאילו את ה... איך קוראים לזה? על המטרה שאתה זורק כאילו בול הבולזאי של, של מה הבעיה עם כל הליכוד.
שזה מה?
כל הליכוד מתעסק רק ביחץ. וכל העניין הזה של ביבי והמתנות ווואלה וזה, זה הכל בסוף מסתכם ביחץ. כל מה שמעניין אותו זה יחץ.
טוב, העיקר שידברו עליהם, ככה אנשים יודעים למי להצביע.
בדיוק, והם רק מתעסקים, הם גם כל הזמן רק מתעסקים, אני מרגישה לפחות, כן? הם לא באמת אכפת להם מי לנהל את המדינה, אכפת להם מי לעשות מהלכים יחצניים, כדי שהם יוכלו להיווחר עוד פעם, כדי שהם יעשו עוד מהלכים יחצניים, כדי שהם
יוכלו עוד פעם. אין זו מטרתו של כל פוליטיקאי?
אז לא, אז מטרתו של פוליטיקאי הוא לשפר את החיים של האנשים שמצביעים לך, וואו, איזה מוגזם, לפעמים לעשות החלטות לא פופולריות מה לעשות.
טוב, אין הרבה כאלה.
בדיוק, זה הבעיה, וביבי מביא שני חבר'ה, אוריך וטופז לוק, איכשהו, אפילו הם עשו לעצמם יחץ כל כך טוב שאנחנו מדברים עליהם, כאילו הם משהו.
לא, אנחנו מכירים את השמות שלהם.
נכון, אבל אתה מכיר את העוזרי ניו מדיה של גנץ, של בנט, של יאיר לפ... אתה לא מכיר את האנשים האלה, ומשום מה אצל ביבי הכל חשוף, הכל חייב להיות שם בחוץ, הכל, כולם לדעת, כולם לראות איזה מערכי יחץ. יש לנו הוולוג של ביבי, כל יום יש איזה וולוג.
סיפור הצלחה, אבל...
תשמע, בתור אחת שיצא לה לעשות כמה סרטונים לאינטרנט, פשוט לוקח ממך אנרגיות. אני באמת לא מבינה איך אפשר לנהל משפט, לנהל מערך ניו מדיה כל כך מרשים, ולנהל מדינה בו זמנית. אין לי מושג. סופרמן, באמת.
ספרי לנו רגע על אמנים בתקופת הקורונה, מה המצב קשה, ולמה הם לא ממהרים לצאת נגד נתניהו, השלטון שסגר כל כך ובעצם ביטל להם את מקורות ההכנסה?
יש פה איזה מלכודת מסוימת שאנחנו נכנסים לתוכה, כי מצד אחד אתה גם לא רוצה להיות הבן אדם הזה שבא ומזמין עכשיו 50, 100 איש, לא יודעת מה, שובר את ההנחיות ומדביק אצלך אנשים בקורונה בהופעה, זה מביך. אתה לא רוצה להיות הבן אדם הזה. אז אנחנו כאילו סוג של נאלצים לעשות הופעות קטנות יותר, אבל גם עד שיש כאילו מתווים מסוימים ואנשים כן מצליחים, הנה עכשיו בדיוק קראתי הבוקר סטנדאפיסטית שאמרה, יופי, מעולה, עכשיו בגלל הסגר הלילי הזה, עוד 5 הופעות בוטלו לי, 5 הופעות בוטלו לה, זה מדהים שהיא בכלל הצליחה לסדר 5 הופעות בתקופה הזאת.
יש שם הופעות פרטיות, דיווחנו על חלק בבתים פרטיים, מגיע האומן עם איזה די-ג'יי או משהו, מופיע שם ואז הולך.
נכון.
20 איש, משלמים.
אז כל עוד זה לפי ההנחיות, ובאמת השומר על כל הקפסולות האלה, באמת אני כאילו גם חרדתית לגבי המחלה, אני לא רוצה לבוא ולעשות בלגן עם סתם.
להופעות בזום זה לא הולך?
או, ממש לא. זה לא סטנדאפ. אתה חייב שזה יהיה טיפתי, אין מה לעשות, זה מקצוע טיפתי. הזום פשוט מעקר את זה, אתה לא שומע אנשים צוחקים, אתה רואה אותם מחייכים במקרה הטוב, כל שלב שלא בא להם יותר, הם פשוט עושים איקס ויוצאים, אז זאת אומרת, אתה יכול גם לחוות...
גם אם שילמו כרטיס.
ברור, מה, זה בסוף, לא יודעת מה, מתחיל להישרף לך הבית, מה, אני יודעת, זה משנה, אתה קהל שלא קיים יותר בשנייה. זה לא עובד, זה לא זה, אתה צריך לחשוב על דברים אחרים לעשות בזום, אז אתה אומר, טוב, נעשה תוכנית אירוח, סוג של נעשה זה, נאלתר עם הקהל, כאילו כל אחד מוצא את ההתאמות שלו.
תמיכה כלשהי מהמדינה אין, כלום לא מקבלים?
אני מקבלת מענקים, אני בתור עצמאית, הייתי פרילנסרית עד עכשיו. ברוך השם, 2019 הייתה שנה טובה בשבילי מבחינה כלכלית, ככה שבאמת יש ירידה. וכן, אני מקבלת את המענקים האלה, אבל זה לא... זאת אומרת... אני יודעת שלי זה לא מספיק, אבל אני יודעת גם באיזשהו מקום שכן, אין ברירה, אני אצטרך לצאת מתל אביב, אני אצטרך להצטמצם באיכות החיים. לא רק אני.
שאלת באמת אבל על המעורבות של אמנים בתקופה הזאת, בתקופה של הקורונה, באמת לאה אומרת בריאיון, עד עכשיו דיברתם ודיברתם, והיה לכם מה להגיד על כל נושא שבעולם, ודווקא על המשבר הבריאותי הגדול, המשבר הפוליטי הכי גדול שידע ישראל, אין לכם פתאום מה להגיד, וכשהתכוננתי לרעיון...
אנחנו באמת לא שומעים אמנים שמגיעים ואומרים, חוץ מאולי אורנה בנאי ועוד כל מיני יוצאי דופן, הרוב שותקים לא אומרים שום דבר, באמת. כי הם לא רוצים להרחיק את הקהל אולי.
נכון, באמת המצב פה שונה אולי מארצות הברית, ששם באמת אתה רואה אמנים ענקיים, לא יודע, מביונסה ועד...
לידי גאגה, מי לא?
התייצבו נגד טראמפ.
כן, כולם אומרים למי אני הולך להצביע, אז למה לא יקומו אמנים ויגידו, אנחנו הולכים להצביע לכך וכך?
קוראים לי לאה ויש לי סוד. אני, לאה לב, מפגינה נגד ראש הממשלה. חושבת גם שהוא צריך ללכת הביתה. מרגיש לכם אמיץ? חבל, כי זה לא אמור להיות. אז למה בארץ רוב האומנים מפחדים להתבטא? פה בדיוק נעוץ הברוך. הפוליטיקאים ושליחיהם יודעים כמה האומנים מפחדים פה על הכיס שלהם. ובארץ זה עובד, כי אומנים פה תפרנים. חבר'ה, הקורונה כבר כאן. עולם התרבות מת. מי יודע מתי יחזרו הופעות על חפ"ק פרנסה ככה או ככה. אז תפסיקו לפחד, כי כבר אין מה להפסיד. גבירותיי ורבותיי האומנים, הגיע זמנכם לפתוח את הפה.
מפחדים? מה זאת אומרת? ברור אני שמעתי, באופן אישי אמרו לי, אני לא רוצה להסתבך עכשיו עם ביביסטים.
מה זה להסתבך? שיפגעו בהם, לא יבואו להופעות?
כן, חרמות, זה עובד. הם ממש עושים, אין מה לעשות, הם כולם הולכים ביחד ומחליטים, זהו, אנחנו מפסיקים. יותר מזה, בנו של ראש ממשלה אומר, תחרימו את מירי מסיקה. הוא מבקש. אתה מבין שיש פה תרבות של בשנייה שאתה בא ואתה אומר, זה הכי מצחיק, שאני אומרת, האומנים משלמים מחיר. אז איזה אומנים משלמים מחיר? מי שלם מחיר? אורנה בנאי? כן. ענת וקסמן? כן. מנשה נוי? כן, הם כולם שילמו מחיר. הם כל האנשים האלה משלמים מחיר, מה לעשות? כבר עכשיו הם משלמים מחיר.
לא, אולי דווקא הקהל מהצד השני יבוא יותר לאומנים האלה, ואז המחיר איזשהו מתחסף.
לא, אגב, סליחה, אנחנו בדיוק נמצאים בצד התארני. כמה קשה
השמאלנים
לנו,
לא באים.
כמה קשה לבחור מנהיג, עוד יותר קשה לבחור אומן שכולם, לא באמת יכול להיות קונצנזוס במדינה הזאת, את מישהו תעצבן באיזשהו שלב, אם הגענו למצב שאפילו איכשהו עידן רייכל מצליח לעצבן אנשים עם זה שהוא הולך לאייל גולן, אתה מבין? אף אחד לא חסין פה לביקורת, אין מה לעשות. אז זה לא העניין.
מה שאורנה בנאי אמרה זה שבעצם המפרסמים הפסיקו לפנות אליה, שזה הבוננזה במקצוע.
מנו ספנות ביטלו את העסקה.
בדיוק, ופה ההפסדים הגדולים, זה פחות הקהל.
אבל זה גם הקהל. אני אגיד לך מה, כי אורנה בנאי באמת היא לא הייתה צריכה את הקהל, כאילו מהבחינה. שחקנים לא צריכים את הקהל. סטנדאפיסטים חייבים קהל. אתה בלי קהל, אין סטנדאפ. אין, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול לעבוד על הסטנדאפ.
כל מי שבא להופעה שלך או של מישהו אחר יודע מה הדעות שלו, זה עולה בין השורות, לא צריך להסתיר. גם אם לא היית אומרת מה שאת אומרת, היו יודעים.
זה חלק, יש גם סטנדאפיסטים שאין, לא תוציא מהם באמת מחשבה פוליטית אחת. עכשיו, בסטנדאפ עצמו אני יכולה להבין, אקטואליה וזה קשה לעשות סטנדאפ. כשיש לך דברים שמתחלפים כל יום, כל הזמן, אתה צריך כל הזמן לחדש את הבדיחות, ואתה רוצה לכתוב בדיחה שתוכל להסתובב איתה עכשיו שנתיים, לטחון אותה, סבבה?
טוב, על ביבי אפשר כבר 11 שנים להסתובב עם בדיחות.
ואף אחד כבר לא רוצה לשמוע, כי בארץ נהדרת עשו את הכל. אז אתה פשוט, אתה יודע, אתה מסתובב ואתה עושה גברים ונשים, זה לא אותו דבר בארץ, זה לא כמו בחול, כולם מגיעים אחרי יום שלם שתחנו אותם בעבודה ו... אוי, איזה כיף, מישהו מרגיע אותי, מישהו...
זאת אין כוח לפוליטיקה גם לקהל.
גם הקהל כנראה באמת לא מוכן לשמוע סתירה נוקבת וזה, זה לא מעניין, זה יאללה לא מצחיק. אני חושבת שזה תלוי לאיך ניגשים לעניין הזה, אני גם לא עושה את זה במסגרת הסטנדאפ את כל הביקורת, אלא...
זאת גם את לא משלבת פוליטיקה שם, כי הקהל עייף.
בסטנדאפ עצמו הייתה לי בדיחה אחת שהייתי מספרת.
יאללה.
כמה ליקודניקים צריך כדי להחליף נורה? אחד... רק ביבי.
והפסקת לספר?
הפסקתי לספר כי הפסיקה סטנדאפ, מה לעשות? חושבת אולי החבר'ה של הטלוויזיה אולי קצת צריכים להתחלף. כל החבר'ה בטלוויזיה נמצאים בטלוויזיה עוד מלפני שהיה את האינטרנט, ועכשיו נכנס לאינטרנט והם כאילו, מה נעשה?
מה זה הדבר הזה?
נביא את הזאת מהאינטרנט לתוכנית הטלוויזיונית הזאת שיש לנו כבר כרגע.
והקהל ישלח לנו אס-אמסים ווואטסאפים.
בדיוק, הם עדיין ימשיכו כאילו להכניס לנו כסף. אתם מנסים לשלב אנשים מהאינטרנט בתוך הטלוויזיה הקיימת. לא, תנסו שנייה לעשות קצת מישמש בטלוויזיה, כדי שזה... כולם יוכלו להצטרף לדבר הזה.
רגע, לא אמרנו כלום על הרוסים, לאה. 30 שנה לעלייה, תגידי מילה טובה על רוסים.
בשביל ישראל הראשונה והשנייה, ישראל השלישית תמיד הייתה הרמה של זונות, פריקים, שיקורים, מסריחים, שחקני שח, מאבטחים, לובשי טרנינגים עם סבתא בסלון, אוכלי שרצים, גומעי מיונז, פורסי נקניקים בסופר, לא כשרים, ספקים בכלל יהודים. מה אתם עושים פה? תחזרו לרוסיה. חוץ מפוליטיקת זהויות, יש עוד כמה דברים ששווה לדבר עליהם. ככה בקטנה אתם יודעים, שחיתות, קורונה, כלכלה, דת ומדינה, צבא וביטחון. דברים שמעניינים אותי לא בתור ישראל השלישית, אלא פשוט בתור ישראלית. אנשים נטרפים מזה שעשיתי את הסרטון על ישראל השלישית, והיא אומרת כאילו, אבל אנחנו לא נתעסק בפוליטיקת זהויות, למה אנחנו הרוסים יותר טובים מזה? עכשיו אני מסתובבת פה כדי להתעסק בפוליטיקת זהויות. אנחנו 1,200,000. איך אנחנו לא כוח אדיר פה, ואיך לא כל פוליטיקאי מנסה להתחנף אלינו.
הנה, לליברמן יש 8 מנדטים שלא נעלמים ממערכת בחירות למערכת בחירות.
תשמע, זה מנדטים שחלקם אני יכולה להגיד מופיעים מהחברים שלי.
כן, הם מצביעים לליברמן?
יש לי חברים שמצביעים לליברמן, שאומרים, כן, אני אוהבת איך שהוא לא נכנע לחרדים, וכן, אני אוהבת זה שהוא בדס, וכן, אני אוהבת זה, אני אוהבת זה גם שהוא ידפוק את כל הערב. יש שם איזה כן, משהו שהוא מתערבב, וביחד עם זה שעכשיו גם הוא נגד ביבי, אז פתאום גם, יש פה, הוא מתחיל לערבב עוד כל מיני אנשים. את הרוסים הוא איבד כבר לפני תקופה.
טוב, גם הרוסים הזקנים מתים לאט לאט.
בדיוק. א', ב', היה להם שם את הייחוד הזה, הליכוד ביתנו, זה היה תקופה. אחרי שהם התפצלו...
לפני שהוא רב עם ביבי.
כן, אחרי שהם התפצלו, אני לפחות יכולה להגיד את זה מהבית שלי. ההורים שלי נשארו עם נתניהו. הם לא חזרו לליברמן, הם לא... ההפך, זה אפילו קצת הופך להיות ל...
הם לא מקשיבים לך, את אומרת.
זה וואי, וואי, לא, עזבו, הריבים שיש לנו זה...
הבדיחה עם הנורא לא עבדה עליהם.
נו, בחיית, מי לא אוהב את הבדיחה הזאת? ביביסטים עכשיו יושבים ונהנים. הם אוהבים את זה, עזוב אתכם, יודעים שזה נכון. אם יש עד עכשיו, שאתה מסתכל על קשישים מתחת לקו העוני, ואתה רואה שהרוב שם זה רוסים, אז אתה אומר, כנראה שליברמן לא הצליח הרבה. כנראה שהוא לא עזר. כן, לא עזר, לא עזר. והגיע הזמן לשנות קצת את העניין, והגיע הזמן שיתחילו לחזר אחרינו. לא יאיר לפיד עושה סרטון, אני מדבר ברוסית, מדבר ברוסית בשבילנו, כאילו אנחנו לא מבינים עברית, מדבר ברוסית, ואומר, איזה מסכנים אתם שאתם חייבים לטוס לבולגריה ולצ'כיה בשביל להתחתן. כן, זה ועוד כמה דברים שתגיד בעברית, ואנחנו אולי נקשיב לך ונהיה איתך, אבל כאילו... זה בא מכל מיני מקומות בכזאת התנסות, פטרונות, זה תמיד כאילו לא פונה בדיוק לקהל שלנו, שהוא אנחנו הישראל השלישית במרכאות.
טוב, נשמע כאילו את מוכנה להקים מפלגה.
אני מוכנה להצטרף.
למה להצטרף? ולא להוביל?
כי רוסי כבר אחד עשה את זה, אדון סמיון גרפמן, ולא הלך לו, אז אני לא מתכוונת להיות השנייה.
השלישית.
נראה, מה, כאילו כן, השנייה שתיקשר. לקראת הבחירות, אני מצפה שיחזרו קצת אחר הכל הרוסי.
להלב חוברת לאיזנקוט.
כן, זה היה הכותרת שלנו?
שמעו, ביטחוניסטים, שלא נתחיל בכלל על למה רמטכ"לים לא אמורים להיות...
הם לא יודעים להחליף נורה.
הם לא יודעים, קודם כל הם לא יודעים להחליף נורות, יש להם עובדי רסר שעושים את זה כל הזמן, א', ב', כן, מתמודדים עם תקציב על הבבלה וחוגגים את החיים, ככה מנהלים מדינה, לא, ככה מנהלים ספציפית את צהל, וגם את צהל, צריך טיפולי לעשות לו מישמע, שאתם מבינים? מבחינתי הכל דפוק מהשורש, אבל בסדר, אנחנו לא נתקן היום הכל.
הכתבה שלי התחילה במילים להלב עצבנית.
ברור.
תמיד, זהו, אתה רק צריך
להדליק אותי קצת. לא, עכשיו התחממת.
עכשיו נתחיל, יאללה.
עכשיו נתחיל. להלב, ליאור סורוקה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
וכאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ' שהיו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.